ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר, לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל העיר על הצו הזה, על התצווה הזה שנאמר בתחילתה של הפרשה, הערה שדורשת הבנה. עלו מיד לאחר מכן, בפרשה הבאה, בפרשייה הבאה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי. אם כך, מדוע ולמה? נאמר כל העניין הזה של יערוך אותו אהרון ובניו, עוד קודם לכך שנבחר לכהונה, עוד קודם הקדשתם לכהונה, מדוע ולמה? הסיבה לכך, אומר משה פיינשטיין, היא כיוון שעניין המנורה ומה שהיא מלמדת, לזה זכה אהרון לא רק מצד כהונה. ומדוע? וזאת מכיוון שמעשה המנורה והלימוד הוא דבר ששייך לכל מישהו תלמיד חכם ומרביץ תורה. הלא המנורה רומזת לתורה, והיא מלמדת כמה וכמה כללים בהרבצת תורה, בחינוך לתורה ומצוות. נמצא אם כן שהיא גם מדריכה כל אב, כל רב, כיצד לחנך וללמד את הבנים ואת התלמידים, ולכן כל זה בא עוד לפני שהתורה מתארת את כהונתו של אהרון. ומה אנחנו למדים בדיני חינוך או בדיני הרבצת תורה? הכלל הראשון, אומר רבי משה פיינשטיין, הוא שכשם שצריך להדליק עד שאת השלהבת עולה מאליה, כך גם החיוב ללמד את התלמיד הוא עד שיוכל להבין מעצמו, להתגדל ולהתעלות בכוחות עצמו. ממה שצריך שיהיה שמן זית קטית, שהוא טהור, שהוא מזוקק, באופן שאף פעם לא היו בו שמרים, אנחנו רואים שהרב צריך להסביר באופן שיהיה ברור וזך לתלמיד, כדי שלא יבוא חלילה לכלל טעות. ומזה שצריכים ליתן חצי לוג שמן, גם ללילי תמוז הקצרים, ניתן ללמוד שגם את התלמיד הכישרוני ביותר צריכים ללמד ולחנך כמו שמלמדים ומחנכים את התלמידים הפשוטים. אסור לסמוך על הכישרונות, אסור לחשוב, נו, הוא לא צריך ללמוד כל כך הרבה, הוא יכול להבין מעצמו. כמו שבלילה הקצר צריך למלא שמן, כמו לילות טבת הארוכים, כך גם פה, כיוון שאם יסמוך המלמד על זה, הוא עלול לשגות ויסטה לבסות מן הלימוד, ואז ינצל את כישרונותיו לדברים אחרים ולא לתורה ומצוות. צריך לדעת, אומר, להקדיש תשומת לב לא רק לאותם תלמידים חזקים, אלא גם לתלמידים החלשים. לא לחשוב שאין לתלמיד סיכוי לגדול בתורה בגלל כישרונות חלשים, או מכוח המצב הכללי של התלמיד, של אבותיו וכדומה. הרי במנורה נתנו אותה כמות שמן, ללילות הקיץ הקצרים, לילות החורף הארוכים. מכאן אנחנו למדים שאין להפלות בין התלמידים שיש להם תפיסה מהירה לבין התלמידים שהם קשי הבנה, לכולם חצי לוג שמן. וממילא, מכיוון שמדובר פה בדיני הרבצת תורה, קודמים הם אפילו לכהונתו של אהרון, כדי ללמד לא רק את אהרון הכהן, את כולנו, כולנו, האח יש ללמד את התורה. מיד לאחר אותם פסוקים הפותחים את הפרשה ומדברים בעניינו של השמן זית זך כתית לבאור, עוברת התורה לדבר על כהונתם והכנסתם לכהונה של אהרון ובניו. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. על כך מובא במדרש רבה הדברים הבאים. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך הדהוד הכתיב, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הקרב אליך, הרע לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לי, ונתתי עליך, שאילולי היא, איבדתי עולמי. משל לחכם שנטל קרובתו, ועשתה איתו 10 שנים ולא ילדה. אמר לה, בקשי לי אישה, אמר, יכול אני חוץ מרשותך, אלא שהייתי מבקש ענוותנותך. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהיה גדול עליו. אלו דברי מדרש רבה. אולי נוסיף לכך דברים אחרים שעוד מעט יובן ההקשר שביניהם, שמביא המדרש תנחומה. על הפסוק ואתה אמרום לעולם השם, אומר המדרש, מדרש תנחומה כך, אמר דוד, ריבון העולם, משאתה נותן רוממות לאדם, אינה זזה ממנה לעולם. נתת לבית דוד את המלכות, אינה זזה ממנו לעולם. שנאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. נתת לאהרון את הכהונה, אינה זזה ממנו לעולם. שנאמר, והייתה לו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם. עכשיו נרצה להבין יחד את שני המדרשים הללו, כפי שמחבר ביניהם הגאון רב שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו הפריון. פשר הדבר הוא, אם נשים לב לעובדה המעניינת, שלא כדוד ואהרון, שזכו לבנים ממלאי מקום, הרי משה לא זכה שבניו ימשיכו אחריו, אלא משרתו. ומדוע? אומר על כך, רב שלמה גנצפריד זצ"ל, שבכוונה תחילה, כך הנחיל הבורא, יתברך את התורה לעמו, באופן שלא תבוא בירושה. כאילו היה זרעו של משה יורש ממנו את גדולתו, היו סבורים כולם שגם כתר תורה עובר בירושה, כמו כתר כהונה, כמו כתר מלכות, ומלא היו פורשים מלימוד התורה, והיו אומרים, הנה, די להם לזרעו של משה, שיתעסקו בה. לכן, הראה הקדוש ברוך הוא שהתורה אינה בירושה, אלא היא הפקר, וכל הרוצה לזכות, יבוא ויזכה בה. התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כך אומר התנא במסכת אבות. וממילא שינה הקדוש ברוך הוא את כתר התורה משאר הכתרים, ולא העניק אותו לאדם אחד ולזרעו, כדי שכל איש יתייגע בלימוד התורה. ומלא זה מה שאומר המדרש בתחילה, לולי תורתך שעשועה היא, אז עבדתי בעוניי. אלמלא התורה היה עולם נחשב לעבוד, וממילא כולם צריכים לדעת שהם צריכים להיות שותפים בדבר הזה. התורה היא הכרחית, וממילא, ולכן כאשר הרה לו למשה, אמר לו הקדוש ברוך תורה הייתה אני ונתתי עליך שאילולי היא איבדתי עולמי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שהעובדה שהתורה איננה ממשיכה עליך בירושה, ואתה עכשיו רע לך, הנה אהרון זוכה לכהונת עולם, הנה דוד זוכה לכהונת עולם, ואילו אתה אינך זוכה לתורת עולם, אינך זוכה לכהונה עולמית, כי אתה זוכה לאותה תורה שהיא לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. אתה אינך זוכה בכהונה עולמית, כיוון שמה שאתה זכית אי אפשר בלתו, ולכן כולם צריכים להיות שותפים בה, ולא רק אתה וזרעך תעסקו בתורה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, את בניו איתו מתוך בני ישראל לך הנולי, אהרון נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואז בפסוק הבא מופיע ביטוי שמופיע כאן לראשונה, אבל הוא ימשיך ויופיע וילווה אותנו בהמשך תיאור מלאכת המשכן, בפרשת כי תישא, בפרשת ויקהל, והוא ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. כל חכמי לב, מה פשר הביטוי הזה חכם לב? מי הוא זה שזוכה לתואר הזה חכם לב? הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל בשיחות מוסר שלו מסביר שמדברי הכתוב ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, אנחנו למדים שהאדם מצידו צריך להכין לעצמו לב חכם. בלב כזה, בלב חכם, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. איך יכין האדם את עצמו שיהיה לו לב חכם, לב כזה שירצה שייתן בו השם חוכמה? לצורך זה, אומר רב חיים שמולביץ, נתבונן בדרך שבה זכה שלמה המלך בחוכמה, עלו עליו נאמר והשם נתן חוכמה לשלמה. ומה כתוב שם בגבעון נראה השם אל שלמה? ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך? ומה אומר ונתת לעבדך לב שומע להבין בין טוב לרע? זו בקשתו של שלמה. ומה התגובה? ויאמר אלוקים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון. מה מתבאר מכאן? ששלמה זכה לחוכמה אך ורק מכוח תשוקתו הגדולה אל החוכמה. תשוקתו הייתה כל כך גדולה, עד שוויתר על עושר, שוויתר על אריכות ימים, כיוון שידע שלחיים בלא חוכמה אין ערך. איך כותב הרמב״ם בהלכות רוצח? וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתיים חשובים. ומכם מאלה שאל שלמה חוכמה, ולזהו התואר, חכם לב. תשוקה אמיתית, אומר רב חיים שמולביץ, תשוקה אמיתית לחוכמת לב. ומהי תשוקה? אנחנו יכולים ללמוד דווקא, אנחנו הולכים וקריבים לחג הפורים. הנה נלמד מהמן. מהי תשוקה לכבוד? 127 מדינות קוראים ומשתחווים להמן. רק אחד, יחיד, לא קם ולא זע. נו, מה יש? מה אומר המן? וכל זה איננו שווה לי. זאת אומרת, כמה צריך להשתדל? כמה צריך לרצות? הנה אנחנו עם יהושע בן נון, זה שנבחר להיות במקומו של משה רבינו עליו השלום, בזכות מעזרה, איש אשר רוח בו. אומר הספורנו, מה זה איש אשר רוח בו? מוכן לקבל פני מלך חיים, כעניין שכתוב, ובלב כל חכם נב נתתי חוכמה. זאת התכונה של יהושע, חוכמת לב. הנה רש"י מביא שכל 40 יום שלה משה להר סיני עם טילו יהושע, נטע שם אוהלו למרגלות ההר. כל כך למה? כדי שמיד עם רדת משה רבו מן ההר יוכל לשמשו. עזב את ביתו, עזב את כל ישראל, למען רווח של רגעים ספורים. מהלך אדם מן ההר אל העם, זהו חכם לב. אולי נדגיש זה בסיפור נפלא שמובא בספר לקח טוב. מביא סיפור, רב אייזל חריף, גאוני הדור, הגיע פעם לוולוז'ין לחפש חתן לביתו. איך יעשה? לא יכול לבחון את כל בחורי הישיבה. עמד במרכז הבימה בבית המדרש, שאל קושיה עצומה, יחיז, הבחור שיצליח לתרצה יהיה חתן לביתו. עמלו הבחורים, אימצו מוחותיהם, שקדו יומם ולילה, מי לא רוצה להיות חתנו של גולדו? תורים ארוכים הסתרחו ליד דלתו של רב אייזל חריף, אבל איש לא פתר ולא תרץ את הקושיה. לקח רב אייזל את מרכבתו והתחיל ללכת. לפתע הוא שומע, רגע, רגע. עומד אחד מבחורי הישיבה ואומר, רבי. שואל אותו רב אייזל חריף, נו, מה אתה רוצה? יש לך תירוץ? הוא אומר, לא, אבל מה התירוץ לקושיה? אני רוצה לדעת. אורו פניו של רב אייזל חריף ואמר, בך בחרתי. התשוקה לדעת, הרצון לדעת, החוכמת לב העיקר. למצוא את התירוץ, זה דבר משני. לרצות לדעת את התירוץ, להיות חכם לב, זה העיקר.